אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הני אינן שוזגלו, בוקרארי ורנקים, אורופה, בירלינים, מחכמסי, עדלת דימה.
החדשות שהגיעו בימים האחרונים מאנקרה שוב בלבלו את העולם. רג'יפ טייפ ארדואן חושף סוכני מוסד, מגרש שגרירים וחוזר בו, ובאופן כללי לא מהסס להתעמת אפילו עם ארצות הברית ועם גרמניה. ארדואן הוא תעלומה גדולה, כן, גם אצלנו. מצד אחד, הוא מבקר את ישראל בחריפות. מצד שני, מיליונים נשפחים בימים אלה ממש על קמפיין תיירות נוצץ שמפתה את הישראלים לבקר באיסטנבול. רום בן ישי, פרשננו לענייני ביטחון ומומחה גדול לטורקיה, על אישיותו של מנהיג שנהנה מכל העולמות.
הכותרת, פודקאסט החדשות של וויינט עם עטילה שומפלבי.
רון, אתה מבין את ארדואן? מה הולך שם?
אני חושב שאני מבין את ארדואן, ואני חושב שאם אתה עוקב בכבדנות אחרי הקריירה הפוליטית שלו, וגם ההתנהגות האישית שלו, אתה מבין את הצדדים השונים באישיותו, אם כי הוא גם השתנה. זה קורה למנהיגים, וארדואן וביניהם, שהבעיות, או נגיד הסריטות שיש לו באופי, באישיות, מחמירות במהלך כהונתו, והצדדים היותר רכים שלו נעלמים. האיש הופך לחיה פוליטית. אני חושב שהמרכיבים החשובים ביותר באישיותו של ארדואן, אחת, העובדה שהוא מוסלמי, אדוק. קנאי, איש האחים המוסלמים, האסכולה של האחים המוסלמים, אסכולה שבניגוד לאסכולות הפונדמנטליסטיות של האסלאם, האחים המוסלמים שואפים לאמירות אסלאמית עולמית. כן, להשליט את האסלאם בכל מקום. אבל האסלאם שלהם משלב רווחה, כלומר פוליטיקה חברתית, הישגים פוליטיים כמכשיר להשגת שלטון, ואלימות. כלומר, שלושת הדברים האלו משולבים במינונים שונים לפי הצורך. לכן הם נקראים אסלאם פוליטי ואסלאם מתון בטעות.
ארדואן הוא נשיא לא מעט שנים בטורקיה. פתאום הוא מחליט לסכסך את המדינה שלו עם מדינות מערביות מרכזיות, בהן גם ארצות הברית, והוא מגרש דיפלומטים אמריקנים ואחרים מארצו. מה הסיפור שם?
הוא עוד לא מגרש אותם. פרסונה נון גרטה זה אישיות בלתי רצויה. בדרך כלל, אישיות בלתי רצויה מלווה בגירוש. אבל במקרה של ארדואן, גם בעניין הזה הוא שונה, הם עוד לא קיבלו הודעה על גירוש. כלומר, הוא הכריז עליהם כעל אישיות בלתי רצויה, אבל את המסקנות המעשיות מזה, הוא לא דרש מהם להשיג.
אבל למה?
למה? מפני שהוא בעניין הזה פועל מתוך שילוב של קריצה, או יותר נכון, מחשבה על הציבור הבוחרים שלו, שזה טורקיה הכפרית, האגררית, של השכבות הנמוכות, אבל גם השכבות הבינוני נמוך ומטה בערים האורבניות, שהם אצלהם הרגשות הלאומניים הם חזקים מאוד, ולתת בעיטה בתחת לשגריר זר, זה במסורת הטורקית עניין מאוד פופולרי. למה? כי פעם טורקיה בימי הסולטנות, אחד הדברים המשפילים ביותר היה שטורקיה נאלצה להשפיל את עצמה בפני המעצמות. למשל, קמאל אטאטורק, שייסד את טורקיה המודרנית, הוא שם לו למשימה לא להיכנע לדרישות המעצמות והזרים. ולכן לתת בעיטה בישבן, תסלח לי, זה בערך העניין, לשגריר ארצות הברית וגרמניה, זה מבחינת המסורת הטורקית, זה מעשה של גאווה לאומית. הוא עלול לשלם על זה, אבל ארדואן התרגל לפעול, מה שנקרא, ראשית כל נעשה, אחרי כן נחשוב איך יוצאים מזה. וזה די עבד לו, כמו שציינת.
אבל מה יוצא לו מזה, אלון? הרי הוא לא מנותק. הוא מבין את יחסי הכוחות, הוא מבין את שינויי המשטר. הוא מבין את בזה שבארצות הברית כבר טראמפ לא נמצא, יש ביידן. הוא מבין את זה שבגרמניה, מרקל, שניהלה איתו מסעים ומתנים, כולל על הפליטים מהמזרח התיכון, כדי שיבלום אותם, גם היא הלכה. מה הוא מנסה להשיג?
מה שהוא משיג זה בעיקר רווח פוליטי, בקרב אנחנו קוראים לזה בייס. וככל שהוא, הטורקים מתרגלים לארדואן כמנהיג העיקרי שלהם, ככה הגחמות שלו הופכות ליותר ויותר מגייס דעת קהל עבורו בקרב הבייס שלו. אני מציע שנביט על התומכיו של ביבי, הביביסטים. זה בדיוק אותו דבר. כל דבר שהמנהיג כרגע יעשה, שהוא, גם אם הוא נחשב חריג בנורמות ההתנהלות הבינלאומית, מבחינתם זה מפמפם את הרגשות הלאומיים והמוסלמים, וזה עובד לטובתו של ארדואן. וארדואן עוד מעט הולך לבחירות, והוא בצרות. הכלכלה הטורקית נמצאת בצרות איומות, ולכן דרוש לו המרכיב הלאומני כדי לחפות על הבעיות הכלכליות שהולכות ומחריפות. טורקיה גם לא התמודדה טוב עם הקורונה, וגם זה מוסיף לו. אבל ארדואן יודע שמה שיפיל אותו זה הכלכלה. מה שהעלה אותו זה הכלכלה. ארדואן עלה ב-2003 בגלל שהוא הזניק את כלכלת טורקיה כלפי מעלה, והיום זה בדיוק ההפך.
וזה מדהים, כי באמת אני זוכר את הימים שבהם טורקיה הייתה הפלא הכלכלי של העולם. צמיחה מטורפת, והכל היה נראה מצוין באותם ימים. אז בעצם אתה אומר שמה שעושה כרגע ארדואן זה סוג של קריאת מצוקה כזו, הוא מחפש את הדרך ללב של הבייס הפוליטי שלו?
אני חושב שהוא לא מחפש. הוא את הבייס הפוליטי שלו מכיר מצוין, והוא פורט על מיתרי הבייס הפוליטי שלו. הוא יודע מה מלהיב אותם, מה משכיח מהם את זה שהלירה הטורקית איבדה עשרות אחוזים מערכה. טורקיה בזמנו עשתה קפיצה קדימה, מבחינת בעיקר התעשייה הטורקית. אם פעם טורקיה נאלצה להסתמך על תעשיות, כולל תעשיות ביטחון שלנו, היום הביירקטר, המלט הטורקי, נותן פייט רציני למלטים שאנחנו יכולים להציע. למשל באזרבייג'אן, במלחמה נגד ארמניה, הביירקטר הטורקי היה זה ששינה את פני המערכה, לא אנחנו.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
היי, כאן יובל פלוטקין. מאז ומתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן. קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות רכילות ועוד. בפודקאסט שלי, נא להפיץ, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחד, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו. מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך. ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים שהם מפיצים? חפשו נא להפיץ בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים שלכם, ונשתמע.
Sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız
bir... החיים בטורקיה, תחת סמי דיקטטורה, אפשר לקרוא למה שארדואן הנחיל שם.
יש לזה היום מונח בז'רגון הדיפלומטי העולמי. זה שלטון אוטוריטרי. זה משהו שהוא בין רודנות לבין שלטון עם סממנים דמוקרטיים. פוטין, אורבן בהונגריה, ועוד בולסונרו בברזיל, הם שליטים אוטוריטריים, וטראמפ ניסה להיות שליט אוטוריטרי, זה לא הלך.
וכל הניסיונות לקום על ארדואן, נכשלו גם לפני כמה שנים, שהיה מין סוג של סמי מיני פוטש כזה בתוך...
לא, לא. אל תטעה, אטילה. הפוטש היה פוטש, וארדואן הצליח לדכא אותו.
Alo.
Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi.
Ha, iyi akşamlar.
İyi akşamlar efendim, buyurun.
Alo. İyi akşamlar. Alo. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisinde...
הפוטש היה פוטש שהונהג על ידי הצבא. ארדואן טוען שזה גם היה לזה פן אזרחי, היה המנהיג הזה ג'ולן שהנהיג את זה מארצות הברית, שנתן לזה דחיפה דתית, הוא פעם היה בעל ברית של ארדואן, אבל המהפכה, ניסיון ההפיכה היה רציני ביותר.
והוא שולט מאז?
בוודאי, בעזרת, תקשיב, בעזרת המיליציות של המפלגה, מי שיצא לרחובות, וסיכל את המרד, זה היו המיליציות של המפלגה, שהוא חימש. זה כמו הבסיג' באיראן, זה כמו המיליציות השיעות שאנחנו פוגשים. הם אנשים שבדרך כלל הם אנשים אזרחים רגילים, אבל מה, הם מאורגנים במסגרות סמי צבאיות, חצי צבאיות, והם יצאו לרחובות, וסיכלו עבורו את ההפיכה, והוא בעצם הופעתו, זה שהוא הצליח לברוח מהמקום שבו הם ניסו לתפוס אותו, ולהופיע באנקרה ובאיסטנבול אחר כך, הוא גמר את העסק.
החיים בטורקיה, תחת המשטר הזה של ארדואן, תחת השליטה הכמעט אבסולוטית שלו, הם חיים נורמטיביים? משהו שאנחנו מכירים?
כן, כן. חיים נורמטיביים למדינה מזרח תיכונית. יש פערים גדולים בין המעמדות. אבל אני רוצה לציין עוד תופעה בעניין של ארדואן. הוא נאו-אוטומניסט.
אמריקנין אלקטרוניק אורנלרינה ביז בויקוט אוגולייג'אז. אונלרן אייפונו ורסה, אגור טרפתה סמסונג ור.
הוא מנסה להחזיר את טורקיה לימי גדולתה. שים לב, הוא לא רוצה אימפריה טורקית, כמו שהיה בימי הסולטנים. הוא לא רוצה לשלוט על עיראק, והוא לא רוצה לשלוט על סוריה. מה שהוא רוצה אבל, שכולם יפחדו מטורקיה ויקנו ממנה סחורות. זה האימפריאליזם שלו. הוא גם הכריז, למשל, במסגרת הנאו-אוטמניזם שלו, אוטמני זה האימפריה הטורקית, על המולדת הכחולה. מה זה המולדת הכחולה? גם הימים סביב טורקיה הם שטח טורקי בעצם. הוא קורא לזה המולדת הכחולה, שבו לאף אחד אחר אסור לדוג, אסור לקדוח נפט, רק טורקיה. המולדת הכחולה של ארדואן, מסתרת גם לעבר האיים היוונים, למשל יש אי יווני שהוא סמוך לחופי טורקיה, שארדואן הכריז עליו כעל חלק מהמולדת הכחולה.
Bugün de tekrar hatırlatıyorum, 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz.
ואם כבר מדברים על ההשפעה הנאו-עותמנית באזור בו, רגע נסתכל על מעמדה של טורקיה במזרח התיכון, ועל תפקידה כאן אצלנו בישראל. מאוד מורכב, מאוד מסובך, אפילו מתוסבך.
טורקיה היא מעצמה אזורית. יש פחות או יותר ארבע מעצמות אזוריות. איראן, שיעית, טורקיה, סונית, ישראל, יהודית, וערב הסעודית, סונית. ערבית. טורקיה רואה את עצמה כאחת מארבעת המעצמות, מבחינתה איראן היא יריבה, אבל היא יריבה שקשרי הסחר איתה והקשרים בכלל איתה הם מאוד חשובים לטורקים. ישראל היא מעצמה אזורית שיש לה נכס אחד גדול, יש לה חברים בבית הלבן, ולכן ארדואן למשל אחרי פרשת המוי מרמרה, המשט הזה של ספינות שיצא מטורקיה, חלקם הגדול היה גם ספינות טורקיות, שישראל קטעה בכוח. אז ארדואן היה איתנו על גבול העוינות, אבל א', עוצמתה הצבאית של ישראל, וב', הקשרים שיש לישראל בארצות הברית, או ההשפעה שיש לישראל בארצות הברית, שני אלו הביאו את ארדואן חזרה. הוא אמנם רצה שנתנצל וביבי נתן לו, ולישראל זה חשוב. הקשר עם טורקיה כמדינה מוסלמית היה תמיד חשוב עוד בימי בן גוריון, מפני שאנחנו לא רוצים להסתכסך איתה, ואנחנו לא רוצים להתעמת איתה. יש לה צי חזק מאוד.
Thank you very much, and it's a great honor and privilege, because he's become a friend of mine, to introduce President Erdogan of Turkey. He's running a very, very difficult part of the world. He's involved very, very strongly, and frankly, he's getting very high marks. And he's also been working with the United States. We have a great friendship. As countries, I think we're right now...
צריך להכיר את אישיותו של ארדואן כדי להבין את ההתנהגות הקפריזית, כי הוא נע בין קצוות. ומצד אחד, היה תקופה שהוא רצה אפס אויבים. והמדיניות חוץ הטורקית, שנוהלה על ידי שר החוץ שלו, דבוטולו, היה, אין לנו צרות עם אף אחד. היום הוא ההפך. הוא מעורב בכל סכסוך אפשרי. אם זה באזרבייג'אן, ואם זה בלוב, הוא עוזר לזה. תמיד הוא עוזר למוסלמים שהכי קרובים לגרסה האסלאמית של האחים המוסלמים. ויש לו גם תחושה שהוא יודע יותר טוב מכולם. למשל, חלק מהגדול מהצרות הכלכליות של טורקיה, זה שהוא פיטר בתוך, אני יודע, כמה חודשים, שלושה מנהלי בנק מרכזי, שניהלו את כלכלת טורקיה בזה. כתוצאה מזה, הלירה הטורקית צנחה, והכלכלה הטורקית נכנסה לזה. אבל הוא יודע יותר טוב. ארדואן יודע יותר טוב.
מה היעד הסופי שאליו רוצה להגיע לג'יפ טייפ, ארדואן?
אני חושב שהוא רוצה כמה דברים. דבר אחד, אני חושב שהוא בכנות רוצה שבטורקיה ובאזור כולו האסלאם ינצח, האסלאם הנכון ינצח, כלומר האסלאם הסוני. תזכור, הוא תמך בדאש, הוא עכשיו תומך בכל שרידי אל-קאידה ודאש שנמצאים במחוז אידליב בסוריה. כלומר, הקנאות האסלאמית אצלו היא מרכיב מאוד אותנטי ומרכזי. ואני חושב שהוא רוצה להיות סלאח א-דין. מצד שני, הוא רוצה להיות מנהיג דגול. לאו דווקא סולטן, אבל הוא רוצה להיות אטאטורק. ואני חושב שהוא גם רוצה שטורקיה תנוהל על פי רעיונותיו ותפיסותיו וכן הלאה, ושאף אחד לא יסכן את שלטונו. העניין הזה של שרידות השלטון, שהוא אגב משותף לכל השליטים המזרח תיכוניים, אצל ארדואן הוא חזק במיוחד. הוא רואה פוטש מאחורי כל מנהרת של מסגד.
ובדרך, אם אפשר לפתור גם את הבעיה הקורדית, מה טוב.
הוא לא רוצה לפתור את הבעיה הקורדית, הוא רוצה לכבוש את הבעיה הקורדית. הוא רוצה לאלף את הקורדים. החשש הגדול ביותר של ארדואן, שבמדינתו יש 12 מיליון קורדים, מתוך כמעט 80 מיליון, בדרום מזרח טורקיה. הוא חושש מספרטיזם קורדי. הוא חושש שיום אחד קורדים יקומו וידרשו להיפרד מטורקיה ולהקים מדינה משלהם, שתסתרע על חלקים מעיראק הקורדית, על חלקים מסוריה הקורדית, ורוב שטחה יהיה בטורקיה. החשש שלו הוא מבוסס. הקורדים מציגים לך מפה של קורדיסטן כמו שהם רואים אותה, והיא כוללת את כמעט שליש מטורקיה. זה הסיוט הגדול לא רק של ארדואן, אלא של כל אלו שהיו לפניו. ולכן הוא נלחם בקורדים, ולא משנה אם זה קורדים עיראקים, או קורדים סורים, או קורדים טורקיים, ללא הפסק. גם איתם הוא מנסה, לפעמים הוא מנסה להתקרב אליהם, ואז קורה משהו והוא לוקח שלושה צעדים אחורה. זאת אומרת, גם בזה הוא לא עקבי, אין לו מדיניות עקבית. זה מין ריקוד כזה, שלושה צעדים קדימה, שלושה צעדים אחורה, צעד אחד הצידה וכן הלאה, אבל העניין הוא שהנושא הקורדי אצל הטורקים בכלל הוא נושא שנחשב הסיפרטיזם, האירידנטיזם הקורדי, השאיפה לקרוא חלק מטורקיה ולשלב אותה במדינה הקורדית, או שישמש בסיס למדינה הקורדית העצמאית במשולש המדינות הזה, עיראק, סוריה וטורקיה, הוא הנמסיס הגדול של טורקיה, לא רק של ארדואן, בכל הזמנים. ואין פלא שמנהיג לאומן ומוסלמי קיצוני, הקורדים הם האויב האולטימטיבי.
עומר ישי, פרשננו לענייני ביטחון. תודה רבה.
תודה רבה לך.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. על ההפקה, גיא סלם, שחר ברקת ואלן רחמני. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עתילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.